לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צח.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים לו. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו הקולנוע. היום נדבר על הסרט הברוטליסט. הביקורת תחולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנרוס. בחלק השני נספר לענתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, באנגלית עם, בעברית עם sarcast, עם א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים מכנס דף הפייסבוק שלנו להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור.
תקשיב, בגזרת החדשות, יש לי רשימה ממש ארוכה. אני חושב שחלק מהדברים אני אעביר לפעם הבאה.
אוקיי. בחדשות שלא קשורות לקולנוע.
חדשות שכן קשורות
לקולנוע. שקשורות לקולנוע.
גם. נתחיל בזה שכל בוקר אני נוסע ברכבת לעבודה. ובדרך יש שני בניינים. באזריאלי יש מנורות שראית את זה פעם?
כן,
את
כן.
מספר, מספר הימים, מספר כן. הימים. ויש עוד בניין שכתוב שם את מספר החטופים.
כן.
יש לי חבר בעבודה שהוא בא עם מדבקה על החולצה כל יום, מספר הימים שהחטופים נמצאים בשבי. ואני כל פתיחת פרק מתחיל עם איזה אמירה, משהו על המלחמה, על החטופים, על המפונים, על החיילים. נשארו לנו עוד 59 חטופים ושבועים. אנחנו מקווים שביום שבת יחזרו עוד כמה, אנחנו מקליטים ביום חמישי. אבל לי די ברור, אני אומר את זה מהיום הראשון, שלא כולם יחזרו. אין מה לעשות. לא כולם יחזרו. עובדת חיים. ככה אני מקבל את זה. ויום אחד השלט הזה על מגדל עזריאלי, יחבו אותו. ויום אחד החבר שלי יפסיק להגיע עם מדבקה. אין מה לעשות, inevitable. ויום אחד אני כבר לא אתחיל בפתיח על החטופים. That's life. אני כאילו אומר, ביום שהוא יבוא בלי מדבקה, מה זה אומר? שלא אכפת לו יותר? לא. זה ברור.
יש לך פה הרבה הנחות בסיפור הזה.
כן? שמה?
לא, גם שלא יחזרו כולם.
הם לא יחזרו כולם. אתה חושב אחרת? אני באמת שואל. צריך להיות ריאלי. לא יודע. אין להם החיים.
זה קחת הרבה שלם מקדימה. גם לא יחזרו כולם, ואז אמרו שתיק זמן, ואז עסיק לו במדרגות, ומה זה יגיד עליו, כאילו...
אז זה מה שאני אומר. אני צריך לזכור שביום שזה ייפסק, וזה ייפסק מדיישהו, כי זה לא יימשך לעד, זה לא אומר ש... כבר לא אכפת לנו. אני רק אומר את זה, זאת האמירה.
בוא נהיה אופטימי ונחשוב שכשהוא יוריד את המדבקה, זה יהיה אחרי שכולם יחזרו. יש כזה תסריט.
לא.
יש כזה תסריט.
לא.
הוא לא מאוד...
אנחנו לא נכנסים לוויכוח הזה. יש כאלה שאנחנו לא נדע לעולם מה קרה להם, ולא בגלל שאי אפשר להחזיר. הם פשוט קבורים איפשהו, facts of life. צריך לקבל את זה, ואני חושב שהריאליות פה היא חשובה. זה כואב, אין מה לעשות. לא משנה, לא על זה רציתי לדבר. רציתי להגיד שאף אחד לא יחשוב שאם במקרה בפרק הבא אני כבר לא מתחיל עם הפתיח הזה, שלא אכפת לנו, לא. זה פשוט אלה עם החיים. אוקיי, זה הנושא הראשון. הדבר השני שרציתי להגיד, אצלי בלוח שנה כתוב שהקלטנו לראשונה ב-27 לפברואר.
וואלה, בראשונה אי פעם.
ככה זה כתוב לי.
והיום?
מזל טוב, 3 שנים.
וואו.
נכון?
מטורף.
יפה, יצא ככה. אז חגיגות, 3 שנים לפודקאסט, מי היה מאמין?
נכון.
3 שנים זה הרבה זמן.
וזכינו פעם ראשונה להתברג.
בדיוק.
להיות מועמדים.
אז אני אומר עוד פעם, אמרנו את זה בתחילת הפרק הקודם, אני אומר את זה גם בפרק הזה.
בדקה 90 הצלחנו להכניס כאן.
ההצבעה יד השלישי לשלישי, האתר גיק טיים עושה תחרות של פודקאסט השנה בקטגוריות שונות, ואם עושים בגוגל פודקאסט גיק טיים, אז אפשר להגיע לאתר, אנחנו גם נשים לינק גם בפרק הזה. אפשר להיכנס, נכנסים לגוגל פורמס, אתה צריך להיות רשום עם הג'ימייל שלך, גולל עד למטה, מוצא את...
קטגוריית התרבות.
קטגוריית התרבות, ומצביע לסרקסטים.
כן.
זה יהיה נחמד אם ניכנס לשלושת הגדולים או משהו כזה.
כן, אז רציתי גם א' להודות לכל מי שעזרנו להגיע למועמדות, כי כבר 3 שנים ניסינו ולא הצלחנו, ועכשיו בשנה השלישית הצביעו לנו עבור, העמידו אותנו לבחירה, אז א' תודה לכל מי שעזר להצביע והביאו אותנו להיות מועמדים בכלל, להיות ברשימה. ועכשיו נשמח מאוד שכל מי שיוכל יצביע עבורנו, כדי שנגיע באמת לגמר, לשלושת הגדולים, והיא גם משתף עם חברים, וזה לוקח בדיוק חצי דקה, לא עולה כלום, ומאוד מאוד יעזור לנו וישמח אותנו, אז...
אני מניח שעוד 10 ימים נדע, וזה יהיה מתנה נחמדה ליום הולדת לשלוש שנים.
זה יהיה מטורף.
ג'ין אקמן.
הרסת לי.
לא הרסתי לך, אני מרים לך.
אני אספר לך סיפור אחר.
אוקיי.
היה לי פתיח לסרט על שחקן ידוע, שמתגלה מת במיטתו, בן 95, אז הוא מת במיטתו בנסיבות טבעיות, אבל אז מתגלה לידו אשתו הצעירה והכלב שלו מתים גם. וזה נשמע לי פתיח טוב לסרט, שג'ין אקמן היה יכול לשחק בו.
אויב המדינה?
למשל,
הקשר הצרפתי. תיאוריית קונספירציה? השיחה?
הספור די מדהים, לא?
אתה יודע שבשיחה הוא מאזין להם, והוא חושש שמישהו זומם להרוג אותו, כאילו הוא נכנס לאיזה פרנויות. כן, זה קלאסי ג'ינר, אקמן הסיום שלו, הוא ראה יותר מדי סרטים.
No Way Out?
גם, כן. בקיצור, ג'ין אקמן, איזה שחקן, איזה שחקן.
זה התפקיד הכי גדול שלו בכל הזמנים, לקס לותר.
נכון, כנראה, נכון. אז הוא קיבל... שני אוסקרים, הוא היה מועמד לחמישה.
אחד בלתי נסלח היה?
בלתי נסלח כשחקן משנה, והקשר הצרפתי כמובן שחקן ראשי. הוא שיחק בסרטים, אמרת אלכס לותר, Enemy of State עם וויל סמית, Crimson Tide.
כן.
עם דנזל וושינגטון, כוננות מיידית. השיחה, מיסיסיפי בוערת עם וויליאם דפו. בלתי נשכח, אמרנו קלינט איסטווד, הרפתקה בפוסידון.
בלתי נסלח, כן.
בלתי נסלח, נכון, נכון, ללא מוצא, עם קווין קוסטנר.
וואו, אחד הצרים האהובים עליי, באמת. כן,
ובוני וקלייד.
גם.
ואז, הנה השאלה שלא התכוננת אליה, שלושת הסרטים הגדולים של ג'ין אקמן, שהכי אהבת.
מהרשימה שכבר הקראנו.
או לא.
No Way Out, זה אחד מהם.
כן, כן, כן.
בוודאות... תראה, אני לא יודע אם סופרמן זה סרט של ג'ין אקמן, אבל אם אני יכול, אני שם אותה שם ברשימה.
אוקיי. שהכי אהבת את ההופעה, אוקיי, אהבת את ההופעה שלו שם, אוקיי, בסדר?
גם, אני חושב, אולי במדינה.
כן?
הייתי מתלבא בין במדינה למסיסיפי בוערת כנראה.
כוננות מיידית מבחינתי, זה אחד הסרטים הטובים. הוא משחק שם את מפקד הצוללת, וואו, אני ממש אהבתי אותו שם. ונותן קונטרה לדנזל.
כן, כן.
קיצור, ג'ין אקמן, 95 בתעלומה. כן. איך זה קרה? הוא ואשתו והכלב.
כן, אשתו צעירה ממנו באיזה 30 שנה, דרך אגב.
כן, כן. והוא גם, אתה יודע, פרש מהמשחק, ובאמת, ולא חזר אף פעם, כן, בסדר.
גם בשנים האחרונות הוא היה, אני חושב, סופר, הוא כתב כמה ספרים מצליחים, כאילו.
כן, איזה דמות. טוב, נפרדנו.
כן, אכן כן. היו עוד שניים. שנפטרו בשבוע הזה.
כן, דילגתי עליהם.
כן, אני אציין.
אוקיי, קדימה, נו.
אחד זה מישל טרכטנברג, צעירה ב-39, גיבורת גוסיפ קרל, אני לא ראיתי גוסיפ קרל.
גם אני לא, בגלל זה לא.
גם אני לזה, אבל כן. אבל רנן שור, אני חושב שזה כן קרה ראוי להזכיר אותו. כי רנן שור, הוא הולך לעולמו בגיל 72, הוא ייסד בית ספר סן שפיגל לקולנוע, בית ספר מאוד נחשב, הוא ייסד קרן הקולנוע החדשה, הוא הקים סינמטקים גם ברצליה, גם בחולון, וביימת בלוז החופש הגדול, אחד הסרטים הישראלים האהובים והזכורים, כאילו, מהילדות, אז כן, גם הוא הלך לעולמו השבוע.
אוקיי, והדבר האחרון שרציתי להגיד, אמרתי לך, רשימה ארוכה מבדיחה.
יש עוד, אל תדאג.
אני לא חשבתי אחרת, ביום ראשון לפנות בוקר,
טקס
האוסקר.
אכן כן, אכן כן.
לא מעניין.
חצי מעניין.
אני לא, תקשיב, אני חושב, אמרתי כשעשינו את סיכום השנה, שהשנה לטעמי הייתה פחות טובה, וניסיתי לראות למה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה קודם, ב-2023, כשעשינו את סיכום השנה, שלושת הסרטים הטובים ביותר שאני בחרתי היה תר, שבע ברכות וימים מושלמים.
שהם להמשכונים.
לא משנה, כן, הם סרטים, כן. דרמה וכולי. ובשנה האחרונה, 2024, הסרטים הטובים היו חולית, מקום שקט ופיוריוסה. א', הם שכונים, אבל הם גם סרטי אקשן. ואני חושב שזה מעניין שב-2023, אף לא אחד משלושת הסרטים הוא סרט אקשן, וב-2024, שלושתם. אני חושב שזה מעיד טיפה על השנה, או על איכות הסרטים שהם לא סרטי אקשן, כי לכאורה... הברוטליסט היה אמור להיות
לא היה,
סטייל.
אבל...
כן.
הוא לא היה נכון. בקטגוריות שלנו, כי הוא הגיע לארץ רק השבוע.
אתה צודק, אבל הוא לכאורה אמור להיות כמו טר.
הרבה דרך גם מהסרטים שהם מועמדים, בכלל הגיעו בסוף שנה, ולא הספקנו כן. לדבר עליהם לפני.
אבל גם...
שיצא שן לבן, ברוטליסט.
נכון, או אם אני מנסה לחשוב מה המקבילה לטר, אז אני חושב שהברוטליסט ושבע ברכות זה כאילו קרוב אליי, וימים מושלמים, לא יודע, אולי אנורה, כאילו, מנסה כאילו כן. בקטגוריות להגיד מה דומה, והם לא באותה רמה בכלל. אנורה, לדעתי, הוא לא סרט טוב שעושים לו הייפ מטורף. אמיליה פרז גרוע, תכף נדבר על ברוטליסט, הסרט התיעודי שיזכה יבאס אותי. המון 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 פוליטיקה וקאנסל קלצ'ר וכל מיני דברים. כן, אני אומר, זה מבאס בכלל. אתה יודע, דברים שלא קשורים בכלל לקולנוע. בקיצור, באמת, אני לא הולך לצפות בזה בחי, אני בטח ביום שני בבוקר רמי זכה, זה לא מעניין.
מי אתה חושב שיזכה?
לא יודע.
סרט טוב יותר. מי היית רוצה שיזכה בסרט טוב יותר?
חולית?
כן? אין לו סיכוי.
הוא לא מועמד לדעתי.
לא, מועמד.
מועמד, כן. כן, נכון.
למרות שאין לו סיכוי.
ברור שאין לו סיכוי.
אני חושב
שזה היה מבחינת חוויה קולנועית, זה היה הסרט היה הכי חוויה קולנועית ב-2024.
כן, יכול להיות. למרות שגם, עד שיצא שן לבן גם אני מאוד אהבתי.
זה לא שהוא לא סרט טוב, אבל אי אפשר להשוות מבחינת חוויה קולנועית, לצאת מהוואו, הייתי עכשיו בסרט. איימקס, גדול, חוויה, לא יודע.
כן, אולי הבוטוליסט כזה עוד בנידה.
כן, אי אפשר להשוות.
מבחינת במאי, יש לך איזה העדפה?
אני חושב שדני וילנלב, כאילו ברור.
הוא לא מועמד אבל.
אני יודע, לא, כי זה בולשיט, אני אומר לך, הנורא, נו בחיי, זה בולשיט.
למרות שכן, אני יודע, שון בייקר כבמאי, לא יודע, זה כן יכול להיות מעניין. ומה אתה יכול על שחקן? מי יש לו סיכוי? אדריאן ברודי, טימותי שלמה, סבסטיאן סטן?
לא יודע, אף אחד מהם לא...
ראלף פיינס?
אולי, אני יודע. אני באמת אומר לך, זה לא מאוד מעניין, אבל אתה יכול להגיד, זה בסדר, אתה יודע.
אני חושב שמהרשימה הזאת, אני אשמח שראלף פיינס יזכה השנה, ומבחינת שחקנית, אני חושב שאולי סינתיה ריבו במרשה דווקא הכי רשימה אותי. ושחקן משנה דווקא יותר מעניין אותי, כי שחקן משנה זה...
אמרנו כבר מי יזכה, לא?
אנחנו מקווים.
בכאב אמיתי.
כן, כן, קירן קלקין, כן, אני מקווה מאוד. ושחקנית, אולי זוי סלנדה, עם אמיליה פרץ, עם כל השוריה וזה, אולי...
אין לסיכוי בכלל.
לא יודע, אני חושב שהיא...
היא תזכה על השיר.
לא יודע. היה סיפור מעניין, אתה יודע, אנחנו דיברנו הרבה פעמים על... או הזכרנו, אני אומר, הרבה פעמים, אולי הזכרנו, את אפקט מנדלה. לטובת מאזן, משהו שכמעט כולם בטוחים שקרה,
אבל לא
קרה, וזה מין תופעה תרבותית או פסיכולוגית שהרבה אנשים מאמינים שזה קרה, וזה היה זה שהרבה אנשים היו בטוחים שנלסון מנדלה נפטר בכלב, הוא בכלל יצא ונפטר הרבה שנים אחרי, רגע זה אפקט מנדלה. אז היו שני מצביעים בטקס האוסקר הקרוב, שהם...
לא הצביעו
לראי פיינס, כי
הם חשבו שהוא כבר זכה.
ואפקט מנדלה קלאסי.
אז הם הצביעו לאדריאן ברודי.
שהוא כן זכה.
כן,
משעשע ביותר. כן, טוב, נו, בוא נראה מה יהיה ביום ראשון. אני דווקא מן הסתם יעקב, לא יודע אם אני לא אהיה בארץ, אני לא יודע אם יעקב בחי, אבל זה יהיה מעניין.
בסדר.
אז אני, לי אין עוד חדשות נוספות, דרך אגב.
אני אמרתי לך שיש לי הרבה.
אני בול איתך מתואם אחד לאחד.
אני בדרך כלל לא מביא, אבל הפעם...
בדיוק, בדרך כלל נדבר על דברים אחרים, ואני מדבר על חדשות, אז הפעם דיברת על אותם חדשות שלי, אז זה בסדר.
מצוין.
כאילו דיברנו ביחד.
אז בוא אני, יש לי, בדרך כלל, כשאני מביא את הדברים שראיתי בשבועיים האחרונים, אני מדבר על סרטים צרפתיים, על קולנוע אחר, על...
בדרך כלל אני טעם, אני מעליכם.
למה מעליכם? על סדרות שאף אחד לא שמע עליהם קודם, כאילו דברים כאלה שהם, איכשהו אני מצליח ללקט אותם. הפעם אני מביא את הג'אנק הרגיל. בסדר? אז אני אתחיל בסדרה נטפליקסית סטנדרטית, שנקראת Zero Day. הסיפור הוא רוברט דה נירו, נשיא ארצות הברית לשעבר, הוא אהוב, הוא מצליח, והוא נקרא להציל את האומה אחרי פעולת טרור הרסנית. וזה מסוג התפקידים שאתה לא רגיל לראות את דה נירו משחק בהם, והוא משחק מעולה, ואתה מבין למה הוא שחקן כל כך טוב, כי אתה בדרך כלל רואה אותו, אתה יודע, תפקידי מאפיה, דברים כאלה, וואו, הוא כל כך אמין כנשיא ארצות הברית.
כי הוא קריזמטי.
זה מקסים. זה מין דרמה...
נשיא לשעבר.
כן, כן. חצי פוליטי, אין דבר כזה בארצות הברית,
כן, פורמר פרזידנט. פרזידנט נשאר, מיסטר פרזידנט, כן.
אז זה דרמה חצי פוליטית, חצי אקשן, משחקים שם קאסט שחקנים שנטפליקס מביא לסדרות שלו, מתיו מודין, אתה בטח זוכר אותו מברדי, אבל הוא תכל לשיחק את צ'רלי בפרחים לאלג'רנון, אף אחד לא ראה את הסרט הזה. ליזי קפלן.
הספר יותר טוב.
הסיפור הקצר יותר טוב. ליזי קפלן של דניאל קיז. ליזי קפלן משחקת את הבת של רוברט דנירו, של נשיא ארצות הברית לשעבר. אנג'לה באסט משחקת את נשיאת ארצות הברית, כשעוד חשבו ש... קמלה אריס תהיה נשיאה.
רובו דנירו הוא תפקיד ביידן והיא תפקיד קמלה.
בסוג של, נכון? ג'סי פלמונס הוא יועץ הנשיא, ביל קאמפ, ג'ואן אלן, המון 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 שחקנים
מוכרים. מרקי וניר.
כן, נכון.
כסוכן מוסד.
בדיוק. והסדרה בוחנת עד כמה רחוק מותר ללכת על מנת להילחם בכיתוב חברתי, רשתות חברתיות, פייק ניוז, מה מותר, מה אסור, בשביל אתה רוצה את טובת המדינה, אוקיי? נטפליקס, כמו נטפליקס, אתה יודע, סיפור לא תמיד תפור עד הסוף, אחת הדמויות יכולה להתנהג מאוד מאוד בצורה לא הגיונית, אבל זה לא כזה משנה, דמות אחת פתאום נעלמת באמצע הסדרה, לא מזכירים אותה יותר, העיקר שזה מצטלם טוב, היא לא סדרה רעה, היא נטפליקסית, אולי קצת מעל הממוצע, בעיקר, רוברט דנירו. אני חושב שהוא סוחב את הסדרה על כתפיו הרחבות, ואם הייתי רואה אותה, הייתי רואה אותה בגלל תצוגת משחק ממש מעולה. הסיפור, וזה סטנדרטי, לא התלהבתי. אוקיי, סבבה, 100%.
אני גם ראיתי אותה.
תיארתי לעצמי. שישה פרקים בנטפליקס.
כן, אני מסכים איתך בגדול, היא יעילה, היא מותחת, אבל היא לא יצירת מופת, או משהו שמתעלה מעל איזה סדרת נטפליקס קלאסית. יש בכלל נקודות מעניינות, אתה יודע, העידוד שלה, קצת המציאות שלנו, מתקפת טרור, סמכויות ממשלה, תיאוריות קונספירציה, ועדות חקירה, ממלכתית או פוליטית, אילי און שמקורבים לצלחת וכו' וכו', אז כן.
כן, פוליטיקה עכשווית.
כן, אתה יודע, וכן דנירו עם הספק חדות, ספק דימנציה מדי פעם, כל מיני דברים מאוד מעניין. דרך אגב, המושג הזה, די זירו, מושג מעניין.
זירו די.
זירו די, סליחה. כי זה מתקפת זירו די אטק. זה מגיע מסייבר באמת, שזה כינוי לשימוש בפרצת אבטחה שלא הייתה ידועה עד כה, ובעצם עברו אפס ימים מאז שהתגלתה. כי בדרך כלל, כשמגלים פרצות אבטחה, אז נותנים לחברות זמן להגיב. אומרים, אוקיי, עוד שבועיים הולכים לפרסם את פרצת האבטחה. בשבועיים האלה יש לכם זמן לסתום אותה, ונפרסם אחרי שכבר פתרתם אותה, ואז יוצא העדכון כבר בזמן הפרסום. פה זירו די זה שכאילו...
סטוקסנט, כן, למשל.
יצאו באותו יום, ולא היה זמן להגיב כן. נגד. אז זה המונח של כן. הזירו די. כן, אז בגדול אני מסכים, הסדרה ממליצים.
כן, אז היא בינג' שישה פרקים. סדרה שנייה שראיתי שהיא לא בינג' היא בהולו, נקראת פארדייז. שמעת עליה?
יפה. לא. אולי לדבר, ואז אני אגיד, כן, אבל בטיימה.
סטרלינג בראון הוא השחקן השחור מ-This is Us. זוכר אותו? יש לך, אתה לא ראית This is Us. לא זוכר איך קראו ל-This is Us בעברית. אלה עם החיים, משהו כזה. הוא שומר ראש של הנשיא, ג'יימס מרסדן. ג'יימס מרסדן שחק ב-X-Men.
נכון.
אז יש לך אותם, נשיא ארצות הברית, שומר, אוקיי. הנשיא גר במין עיירה שלווה כזאת, הכל מתקתק, הכל מצוחצח, לבן, ופתאום, אוקיי, זאת הסדרה. עכשיו, זה סדרת מתח פוליטית, חצי אקשן, קצת כמו זירו דק. הנושא הוא טיפה אחר, הנשיא הוא... הפעם לא מרפרף לקאמל האריס, מרפרר לטראמפ, הוא כזה כליל, הוא רוצה שומר ראש שחור, כדי שיגידו שהוא פרוגרסיבי, והוא לא אכפת לו להגיד את זה בכל רב, הוא מתגייש, הוא לא יודע איפה זה סוריה על המפה, הוא לא יודע מי היה הנשיא השמיני של ארצות הברית, הוא כזה דיירקט, כזה. אז זה מצחיק. לא אמרתי שום דבר על הסדרה, כי אני חושב שהפרק הראשון והשני יש... דברים מאוד מפתיעים, אוקיי? אז אני לא רוצה להגיד על מה הסדרה, ולכן אני גם לא יכול להגיד את הביקורת העיקרית שיש לי על הסדרה, כי זה יהיה ספוילר. אני רק אגיד שהיא קצת מופרכת, והיא מטופשת בצורה כלילה כזאת, כי אתה אומר, רב בקנו...
זה קומדיה או שזה...
לא. זה דרמה, חצי פוליטית, קצת אקשן, לגמרי, ואני מאוד נזהר במה שאני אומר, בשביל שאם תראה את זה, לא תדע. אז בוא נגיד שהסיפור הוא קצת מטופש, הוא לא הגיוני, אוקיי? נגיד ככה, זה לא היה עובד ככה במציאות.
לא ככה מנהגים.
לא ככה עובד העולם, נגיד את זה ככה. הביקורת השנייה שיש לי עליה זה שיש איזשהו טרנד, גם של זירו דיי, של לספר את הסיפור בפלשבקים, רבק. כל תחילת פרק, לפני 4 שנים, לפני 7 שנים, לפני 11 שנה, ואז יש לך קטע של 10 דקות של פלשבק, שמתכתב עם מה שאתה תראה עכשיו בפרק הזה. אני שונא את הסגנון הזה, איזה קלישאה זה, די, זה באמת, זה מיצה את עצמו, זה היה יפה, פעם, פעמיים, שלוש, מיצה את עצמו, כל הסדרה היא כזאת, זה מעצבן. ואני אגיד עוד דבר אחד, שהם כאילו מרפררים לדברים אחרים, וכש... ברוס וויליס משאיר את הפתק, הו, 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 now I have a machine gun.
זה לא פתק, הוא כותב את זה על החולצה של הטרוריסט.
אז הוא מרפרר לסנטה קלאוס, כי זה קריסמס. אבל כשעושים את זה בפארדייז, והוא שם שלט, הו, 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 now I have a machine gun, זה לא חג מולד.
אבל זה רפרנס
ל... אז הוא מרפרר לברוס וויליס, וכמובן שהיא שואלת, היא אומרת, אני לא מבינה מה זה פתק, אז מישהו אומר לה, מה, לא ראי די הרד? אז כאילו,
שושה.
כן, אתה מבין, כאילו, עכשיו, אבל זה לא קריספיס, לא משנה.
עדיין שושה.
בדי הרד לא היה צריך להסביר, נכון? פה אתה צריך להסביר את הבדיחה, נכון?
לא צריך.
לא.
לא, לא צריך.
בסדרה עצמה מסבירים, כי עובדה, היא שואלת, אני לא מבינה למה הוא כתב את זה, אז מסבירים, מה, לא ראי די הרד? אז זה מצחיק.
היא לא חובבת קולנוע.
בדיוק, זה מצחיק. זה משודר בהולו / דיסני, זאת אומרת, זה משודר בהולו, אפשר לראות את זה בדיסני פלוס, קרא פארדייז, לא רע, זה לא בינג', היו עד עכשיו 7 פרקים, אני חושב ששבוע הבא ישודר הפרק האחרון. כליל, אמרתי לך, שבוע שעברת אמרת, רציתי משהו כליל, אין לי משהו לראות, רק דברים כלילים הבאתי לך.
שראיתי חלק.
נכון, בטח גם את הסרט האחרון שאני אביא.
עדיין
אולי,
לא ראיתי.
אז אולי אתה תראה, זה נקרא The Gorge. גורג' זה קניון, ערוץ, נקיק, משהו כזה. במאי של הסרט הוא סקוט דריקסון, הוא ביים את דוקטור סטרנג' וגם את בלקפון. משחקים שם מיילס טלר, שאני מאוד אוהב אותו, שיחק בוויפלש, ואניה טיילור ג'וי מפיוריוסה ועוד כל מיני.
קווין גמבט.
נכון. וסיגורני וויבר. מגיעה ל3.5 דקות של התהילה, 3 דקות בהתחלה, חצי דקה בסוף הסדרה, מגניב.
סרט.
סליחה, סוף הסרט. אניה טיילור ג'וי ומיילס טיילר הם צלפים רוצחים שכירים, הם מקבלים משימה, הם צריכים לחיות במשך שנה במגדל שמירה מבודד, מנותק מהעולם החיצון, והמגדל שמירה הוא מגדל אחד, שניהם מעל הערוץ, מעל הגורג', אניה טיילור ג'וי גרה במגדל המזרחי, הוא גר במגדל המערבי, הערוץ מאוד מאוד רחב, יש איזה חצי קילומטר בין מגדל למגדל, והשאלה היא על מה הם שומרים, הערוץ כולו הוא מלא ערפל, והם לא יודעים בכלל על מה הם שומרים, אבל הם חיים שם שנה, מנותקים מעולם החיצון, אסור להם לתקשר אחד עם השני, ככה מתחיל הסרט, עכשיו, הם קריזמטיים, מגניבים, סקסיים, כמובן ש... מהיר מאוד, יש ביניהם סיפור אהבה, וזה מגניב לראות איך הם מתקשרים כשאסור להם לתקשר. וחצי סרט הוא כזה. וכשזה הסרט, אז הסרט הוא מגניב. אני ממש נהניתי. זה נורא יפה לראות את זה. אין אקשן, זה כזה סיפור אהבה, וזה סבבה. זה חמוד, זה מותח, זה יפה.
אבל אחרי הפסקה...
ואז אחרי הפסקה, הסרט לא יכול להמשיך עם זה עד הסוף, כי זה לא סרט רומנטי, זה סרט אקשן, והסרט מקבל תפנית די צפויה, והופך להיות קצת משחק מחשב, ספציפית משחק מחשב מוכר, ואז אתה יודע, האקשן מטופש, הכל צפוי, הם נכנסים שם למעבדה, ומוצאים... הדבר הראשון שהם עושים זה סרט, ואז הם מנגנים אותו, מקרינים אותו במסרטת 8 מילימטר, והסרט מסביר בדיוק מה קרה. כאילו יש את המדען הזה שמסביר בדיוק מה עשינו ומה היה הניסוי ואיך הוא נכשל. ואז הם עושים עוד סרט שמסביר להם איך לנצח את הרעים.
Too many spoilers.
לא, מה? אני אומר, זה כל כך מטופש באמת, כאילו... אבל אתה יודע, זה סרט של אפל, ותקציב מאוד גבוה, ושחקנים, אתה יודע, ממש עם תקציב גבוה, לא ברור למה הוא מוקרן רק בסטרימינג, כאילו הוא חד משמעית היה צריך להגיע לקולנוע, כי מי לא היה הולך לראות הסרט הזה? לא, באמת, אניה טיילור ג'וי, אתה רק שם אותה על הכרזה, ואנשים באים לראות את הסרט, היא מושכת אנשים לראות סרטים, אבל הוא שודר באפל TV פלאס, רק בסטרימינג, ובתור סרט סטרימינג, הוא לא רע בכלל. רצית משהו כליל? אחלה משהו כליל, אתה יכול לצפות בזה, אל תצפה לי יותר מדי, אתה לא תתאכזב.
יש לי מה לראות בטיסה.
בדיוק, זה גורג' של אפל טיווי. אז זהו, שלושת הדברים שראיתי, אמרתי לך, סבבה, סטנדרטי.
טוב, אז אני, טוב, את יום אפס או זירו די ראיתי גם, דיברנו עליו וראיתי עוד שני סרטים.
כן.
אנחנו בסקרת האוסקרים, אז צריכים לראות סרטים לאוסקרים. אז ראיתי את אנונימי לגמרי, A Complete Unknown, ביופיק על בוב דילן, ובבימויו של ג'יימס מנגולד, משחק טימותי שלמה, שלמי. אד נורתון, ואל פנינג, שמקטרינה הגדולה, אתה זוכר?
כן.
היא גם שחקת, כמובן, בוב דילן הוא אחד הזמרים והיוצרים החשובים ביותר אי פעם, ברשימות האלה שאתה מאוד אוהב, שרולינג סטון עושים מדי פעם, של האמנים הכי משפיעים על תולדות האנושות, הוא היה מקום שני אחרי הביטלס, אתה יודע.
אוקיי.
תראה, אני לא מיוזולוג גדול, או לא יודע איך קוראים לזה, אבל סרט, אני אוהב ביופיקס, אני אוהב על מוזיקאים, וראיתי וכולי.
את השירים של בוב דילן אהבת?
חלקם אני אוהב.
כן. היו לך תקליטים שלו?
לא.
גם שיר, גם לי לא.
כן, לא היו לי תקליטים כמעט בכלל.
לא, היה לי מלא תקליטים. לא, אני אמרתי, אני לא. היו לחברים עם תקליטים של בוב דילן, לי לא היה.
גם לי הרבה, וגם אנשים שעשו לו הופעות, אני מכיר וכולי, כן, אבל אתה יודע, בכל זאת, הוא כן מהדור שלנו, של אנשים שמאוד אהבו וזה. הסרט עוקב אחרי השנים הראשונות שלו. זה לא על כל ההיסטוריה שלו, זה על השנים הראשונות שלו, מההגעה שלו לניו יורק. אני לא הכרתי גם את ההיסטוריה שלו, כן? בגלל שאני לא חובב גדול של מוזיקה, אבל זה, אבל זה השנים הראשונות שלו, מההגעה שלו לניו יורק, דרך עלייתו בתור זמק, הוא התחיל כזמר, מה שנקרא, פולק, כאילו, אתה יודע, זה...
פולק, לא?
אולי פולק, כן. פולקלור, אני מניח, כן? זמר פולק, שפולק זה כאילו נטורליסט כזה, זה, אתה יודע, גיטרה, מפוחית, שירים עממיים כאלה. והוא לאט לאט שינה, התחיל את המרד בעצם בז'אנר הנטורליסטי הזה, עם יצקלים חשמליים ומוזיקת רוק, וזה מדבר על השנים האלה שלו, מגיל 19 עד גיל 24. הסרט הוא לא רק שיר או פורטרט של דילן, אלא הוא גם של ניו יורק ואמריקה של שנות ה-60, הגריניץ' ויליג' ותחילת סצנת המוזיקה שם, האירועים משמעותיים שהיו בארצות הברית בשנים האלה, משבר הטילים בקובה, רצח קנדי, תנועות לשוויון זכויות, מרטין לותר קינג, הכל שם ברקע מרופרף ומדובר, ואתם רואים בטלוויזיה, מדברים וכולי, זה כל התקופה הזאת של שנות ה-60 בארצות הברית. מעניין, אתה יודע, בתור מישהו לא דווקא לא חווה, זה היה מעניין לראות את המורכבות של הטיפוס של דילן, שהוא הפך לאגדה עוד בחיי, אבל אתה יודע, הוא טיפוס מרדן, הוא מתעקש, לא יגדירו אותו בתבניות, הוא נאמן בעיקר לעצמו, אתה יודע, הוא לא טיפוס מאוד נחמד, או מעורר הרצה בהתנהגות שלו, וכנראה שהוא תופס את עצמו גם ככה, כלומר, הוא שיתף פעולה עם היוצרים של הסרט, אז הוא כאילו, ככה הוא רצה ככה שיצא, כאילו, הוא היה בסרט ושככה מציירים אותו. הסרט לא משעמם, למרות שהוא ארוך, אבל הוא גם לא בעל אמירה עמוקה מדי, או מסר מורכב, וזה חבל, כי הוא הלך בין הרבה מאוד טיפות, ולא נגע באף אחת מהן, כאילו, יש כמה דברים שאתה אומר, היה אפשר לגעת פה, אתה יודע, במרד שלו, בפולק מיוזיקה, היה אפשר לגעת ביחסים שלו עם אנשים, היה אפשר לגעת בתרבות האמריקאית יותר, היה שכל מיני דברים שזה, וזה רפרף על הרבה מהם, אבל שהוא לא התחייב לאף אחת מהם, אתה יודע. הוא גם טיפוס נורא, אתה יודע, הוא באמת... כי אמרתי נאמן בעיקר לעצמו, הוא בגד בכל דבר שהיה, אתה יודע, אם זה החבר'ה מהשביעו של הפולק, שהוא בגד בהם, הלך למוזיקה האלקטרונית, ועשה בוגד בקהל שמצפים לשמוע משהו אחד ומשמיע משהו אחר, בנשים שהוא איתו, ג'ון באז שם, היא דמות גם, כי היה להם רומן, אז היא דמות בסרט. אז זהו, אז סך הכל, הוא סרט, כן, סוחף ולא משעמם וטוב, אבל לא איזה מאסטרפיס, כאילו, זהו. שם לה עושה...
שלמי.
בסוף אני אגיד את השם שלו כמו שצריך. עושה תפקיד מדהים. כן. הוא באמת משחק טוב.
כן, אני זוכר שבבוהמיאן רפסודי רומי מלאק שיחק את פרדי מרקיורי ממש טוב.
נכון, אז גם פה...
כן, מעניין.
הוא משחק ממש טוב, יש להם ממש אימג'ים שהוא גם דומה לו והכל, והתנהגו ומניירות, כאילו מאוד יפה. כמובן שיש התייחסות לפרט טריוויה, אם אתם מכירים את רוברט צימרמן, לא, בוב דילן. כן, לא, גם, אתה יודע, לא, במהלך החיים גם כל מיני יחסי אהבה סיני מיהדות, הוא התנצר, הוא חזר ליהדות, לא משנה. אבל זה לא מדבר על זה בסרט כל כך, על זה על רוברט צימרמן כן, אבל מעבר לזה לא. חשבתי, אבל זו נקודה שעלתה לי בתוך כדי הסרט, פתאום קלטתי, ג'יימס מנגולד, הבמאי, הוא עשה את הסרט הולך בדרכי, על ג'וני קאש, דיברנו על זה עם חואקין פיניקס. פה באנונימי לגמרי על דילן, ג'וני קאש הוא גם דמות, כי הוא ודילן היה ביניהם איזה חליפת מכתבים, ואז הם נפגשו, ואז הוא גם דמות, ג'וני קאש גם פה. ואז פתאום נפל לי הסימון שגם ג'יימס מנגולד עשה גם את לוגן האחרון, והשיר של הטריילר היה Hurt.
של ג'וני קאש.
של ג'וני קאש. אמרתי, כאילו יש פה משהו בין מנגול לג'וני קאש, כאילו זה לא נראה לי מקרי שהוא מרפרף לו כל הזמן, הייתי מבסוד מספיק שעליתי על הקישור הזה, אבל כן, אז זהו, אז זה אנונימי לגמרי, קומפליט אנון, מועמד לאוסקר, גם הוא, גם טימותי שלמה.
יפה.
כן, אז זהו, אז זה קומפליט אנון. וסרט אחרון שראיתי, סרט שנקרא חברה מושלמת בעברית, The Companion, שמעת עליו?
כן, בטח.
אוקיי. אני רוצה לא להגיד עליו יותר מדי, כי אני חושב, לא, אני אגיד לך למה, אני מאוד נהניתי מהסרט הזה, ממש נהניתי, אני חושב שכמה שאני פחות אספר עליו, היא יותר טוב. הטריילרים, ואפילו הפוסטר שלו, והתקצירים, ממש הורסים לדעתי את חוויית הצפייה, אני מכיר אנשים שראו בלי שהם יודעים הרבה על הסרט, ומאוד מאוד נהנו, גם אני מאוד נהניתי למרות שידעתי, ואני מרגיש שהייתי נהנה עוד יותר אם לא הייתי יודע.
אין כמו ה-aha moment.
כן, כן, כן. חשבתי על זה, האם, אתה יודע, שמחליטים אותי טריילר, שהטריילר מגלה לך חלקים מהסרט שעדיף שלא תדע, זה בדרך כלל לא הבמאי עושה טריילר, זה האולפנים שמפיצים, הם מחליטים איך הם הולכים להפיץ את הסרט.
נכון.
ולבמאי כבר אין, והם עושים אולי את האמירה האומנותית של הבמאי, וזה ממש מעצבן, הם כאילו יכולים להחליט מה הם יראו בטריילר, מה הם יראו בפוסטר, כי הם רוצים למשוך את הקהל האולמות, אז הם אולי יגלו איזה האו מומנט, או איזה משהו שהם לא אמורים להראות, זה כאילו, כי הם חושבים שזה מגניב יותר שאני אבוא לסרט, כי הם ידעו שנמצא שם הופעת אורח שאולי הבמאי לא רצה שידעו, וזה חבל. אז גם הסרט הזה הוא כזה. אני חושב שסרט מרענן, מקורי, מצחיק, מותח. הוא הזכיר לי את הרצח במבט ראשון שדיברתי עליו, Strange Darling, דיברתי עליו לפני כמה זמן, הזכיר לי אותו קצת בווייב. הוא מתחיל באיזה סיפור מפגש או התאהבות של איזה זוג צעיר, ממשיך בסופה שלהם עם חברים באיזה בית מבודד של איזה טיפוס מיליונר מפוקפק כזה. יש שם איזה סאטירה חברתית, הומור שחור, סרט שנוגע בזוגיות, מערכות יחסים. לדעתי אמרתי שאני מאוד ממליץ עליו.
אני ראיתי את הסרט, היא בערך אחרי דקה אומרת, איך נגמר הסרט הזה, לא כל כך ספוילר, לא שאני רוצה להגיד את זה, אני רק רוצה להגיד שבדקה הראשונה...
אבל לא זה הספוילר, אבל כן,
אני רק רוצה להגיד.
הוא לא ארוך, הוא גם לא עלה הרבה להפיק, הוא נאמר את 10 מיליון, שזה מגניב, שסרטים בתקציב נמוך וזה. הם משחקים שם ג'ק וייד, מה-The Boys, שהוא הולך לשחק גם בנובוקין, שראינו, דיברנו על הטריילר שלו. דרך אגב, לא יודע אם דיברנו על זה, הוא הבן של דניס קווייד ומג ריין.
לא ידעתי את זה.
כן. סופי טאצ'ר, בתפקיד החברה שלו. זהו, אז אני...
קומפניין.
כן, אתה, דה קומפניין, חברה מושלמת.
כן.
אתה אהבת אותו?
כן, מגניב.
נכון?
כן. רציתי לשאול אותך, כיוון שראית אותו, אתה ראית את ה... זאת אומרת, כשראית את האקדח במערכה הראשונה, ידעת שאתה רואה את האקדח במערכה הראשונה?
אני ידעתי על מה זה. ידעתי, ראיתי את טריילר.
לא, אני שואל משהו ספציפי. אני יכול לחבוט את המיקרופון. אתה מבין את השאלה שלי? או שלא? לא משנה. אז רציתי להגיד שכשראיתי את האקדח במערכה הראשונה, ידעתי שזה האקדח במערכה הראשונה. העניין הוא שהבמאי כל כך לא שמח עלינו, כנראה בצדק, כי אתה לא, שהוא שם אחר כך את האקדח גם במערכה השנייה, וגם במערכה השנייה הוא שם את האקדח, על מנת שלא נפספס את הזה. ואם לא ראית את הרמז, רמז, רמז, אז הוא שם את האקדח, ועכשיו אני אכבה את המיקרופון, ואני אגיד לך למה אני מתכבר. בסדר, אוקיי. אז בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו, הברוטליסט. הברוטליסט מספר על מסעו של האדריכל היהודי יליד הונגריה לסלו טות', שהגר לארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, ללא כל. בדרך מקרה הוא זוכה לנהל פרויקט אדריכלי אדיר שישנה את מהלך חייו ב-30 השנים הבאות. הברוטליסט מועמד ל10 פרסי אוסקר, כולל הסרט הטוב ביותר, הבמאי, השחקן, שחקן המשנה ושחקנית המשנה. מעניין, תכף נגיד כמה אנחנו חושבים שהוא גם יזכה ביום ראשון. הבמאי הוא בריידי קורבט, אדריאן ברודי, בתפקיד ראשי של לס לוטות, פעם שנייה שהוא מגלם
ניצול שואה.
ניצול שואה, בפעם ראשונה הוא גילם בסרט הפסנתרן, גיא פירס, שאנחנו מאוד אוהבים אותו ממנטו, ופליסיטי ג'ונס, ששיחקה ברוג וואן, משחקת שם את אשתו, ארשבת. אז אורן, ראית הברוטליסט, סרט קצר, 3.5 שעות בערך, מה חשבת על הסרט, okay. אורן?
יש. אז תראה, אני חושב שסרט הוא אירוע קולנועי, כלומר, הוא אפוס רחב ראייה, הוא ארוך, הוא מצולם באופן יפהפה, יש שם משחק מאוד מרשים, הוא גם מאוד מדובר בפסטיבלים, תחרויות, אתה יודע, דיברנו גם מי הפסטיבל התחרויות ועד הדיונים בשימוש ב-AI, להדגיש את המבטא ההונגרי, מעניין, אז אני חושב שהוא אירוע, כאילו, זה דבר ראשון. אני חושב שמעניין השימוש בהפסקה המובנית בסרט, הסרט 3 שעות אמרת, 3 ומשהו שעות, ועשו הפסקה מובנית, שהבמאי הכניס הפסקה באמצע הסרט.
בין המערכה הראשונה למערכה השנייה.
כן, ואומר, עם טיימר, 15 שעות, לכו לקנות פופקורן או לחשוב על הסרט, לא יודע.
שלא כל אולם יכול להחליט לעצמו מתי לתקוע את ההפסקה בקליפהנגר באמצע הסצנה.
בדיוק, אז נחמד, זה לא...
אני חושב שכל סרט צריך לאמץ את זה.
לא קרה עד היום.
כן. הטיימר עם תמונות, עם תמונה מהסרט.
מעניין מה יקרה שהוציאו את זה ל-DVD, לסטרימינג,
אם יהיה רבע שעה, ואז אתה צריך להריץ קדימה רבע שעה, נחמד.
כן. הסרט, הוא הפתיע אותי בכל מיני דברים, א', הפתיע אותי, הוא סרט מאוד ישראלי ציוני, כאילו אפשר לדבר על זה אחרי זה גם מאוד בספוילרים, אבל יש בו ממש זיקה יהודי, ציוני, ישראלי, כן, עם הרבה מאוד
סצנות,
זיקה לישראל. אתה יודע, האדריכל ניצול שואה הונגרי, אפילו יש, אני לא חושב לספוילר, משפיעים את הכרזת המדינה של בן גוריון ברקע באיזה צנה, יש דמויות שעולות לישראל וכולי, אז זה מאוד מדובר. יש שם דיון, אני חושב, מאוד משמעותי, הסרט הוא מדבר הרבה מאוד על חוויית המאגר, על חוויית המאגר, על הצביעות של האמריקאים לפעמים, שזה אולי קצת גם רלוונטי בעידן טראמפ על מאגרים וכולי, אתה יודע, הוא, אתה יודע, כמו הרבה מאגרים, הוא מגיע, אתה יודע, אנחנו רואים את זה
בארץ. חסר כל.
ראינו את זה בארץ, על הרבה אנשים שמגיעים סתם מרוסיה, רופאים וכאלה, ועובדים שומרים בקניון, אתה יודע, אז גם פה יש אדריכל מוכשר, מועסק כפועל בניין בחלק מהזמן, והרגשה של קלישות וחוסר שייכות, וגם הרגשה של אולי לא רוצים אותו שם וכולי, אז זה מאוד קיים שם בסרט. הוא גם מתאר באופן די אכזר את הקפיטליזם ואת השליטה של בעלי און וכולי. אז בשורה התחתונה, אני לא יודע אם זה סרט גדול שזכר לדורות, אבל זה בהחלט אירוע קולנועי כזה שאני חושב שהוא כן לחובבי קולנוע, אני כן הייתי ממליץ עליו, הוא קצת כמו בבילון של דמיין שזל שדיברתי על זה, שהוא סרט גם היה לא מאוד טוב, אבל אני מאוד נהניתי ממנו ומהחוויה שלו, גם, הוא גם היה מטה על קולנוע בכלל, אבל... וזה לא, אבל אני חושב שהוא כן סרט כזה מבומבסטי, לראות על מסך גדול, כזה גדול מהחיים, אומנותי, הופעת משחק מדהימה, אז, אבל לא סרט פשוט. אני חושב, כי הוא לא כזה למטיבי לכת.
אוקיי, לא הבנתי אם נהנית או לא נהנית.
נהניתי.
אוקיי, אוקיי.
נהניתי.
אני אתחיל בזה שהמשחק של אדריאן ברודי מצוין. אני חושב שהוא משחק מעולה. אני גם חשבתי שגם גיא פירס וגם פליסיטי ג'ונס, חשבתי שגם שניהם משחקים טוב. אני מאוד אוהב את גיא פירס באופן כללי. אז זה המשחק. ההפסקה של הרבע שעה הייתה נחוצה. זה סרט באמת מאוד ארוך, ואני מוכרח להגיד שהוא היה לי קשה. לא היה לי קל לשרוד את כולו, ואני אנסה להסביר למה. מעבר לסצנות שהיו שם, סצנות שהיו קשות להקל, אני חושב שלא הצלחתי בשום שלב להיאחז בסרט. הוא מכניס כל כך הרבה נושאים. באמת חשבתי...
רגע שתלוש כמו המאגר.
באמת חשבתי שהסרט, בוא נגיד ככה, זה שוב, אנחנו שוב רואים סרט שואה, שהוא לא על השואה, אלא במקרה הזה הוא על אחרי השואה, הבנייה, אוקיי? הבנייה של החיים מחדש. ובאמת חשבתי שהסרט על הבנייה של החיים מחדש, ועל חוויית המאגר. אבל אני חושב שזה לא הנושא של הסרט, או לא רק, והבמאי והתסריטאי הכניסו עומס נושאים שעליי פשוט הקשה מאוד להתמקד ולאחז בסרט. אני אגיד שבסוף אולי הבנתי על מה הסרט, וזה סרט על החיים של לסלו, וסיפור חייו מכיל פשוט הרבה נושאים. אבל לא הבנתי את זה בהתחלה. בהתחלה חשבתי שאני אמור לאחז במשהו ולא לצפות במשהו. ולנסות להתחבר אליו, להזדהות איתו. ולא הצלחתי, וכן, יש כאן המון נושאים יהודיים וישראלים, כמו שאמרת, למרות שאני בטוח שרוב האנשים שצופים בסרט, חסר להם את הקונטקסט התרבותי, והם יפספסו כמובן את סדר הווידוי של השמנו, בגדנו, והם לא הבינו שמדובר ביום כיפור, ומה התפילה אמורה, מה המשמעות שלה, מה היא אמורה להביע באשמנו, בגדנו, גזלנו, חמסנו. אבל אני מכיר את התפילה ויודע מה היא אומרת, ועדיין לא הצלחתי למקם אותה בסיפור, ולא הצלחתי להבין איך היא קשורה לסיפור. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שהיה לי, בגלל זה היה לי קשה, כי אני רואה את זה, אני מבין את הקונטקסט, וזה לא עוזר לי. אני כל כך מנותק מהסרט. הוא פשוט הלך לבית כנסת באותו היום, וזה היה יום כיפור. זה היה הסיפור. לאו דווקא היה לזה קשר או סמל של משהו. ולכן החוויה הרגשית שלה הייתה מוגבלת. זאת אומרת, זה היה מעניין, היה מרתק, היה ארוך, אבל רגשית, אני חושב היה פחות. אז אני חושב שזה, כן, זה סרט אפוס קולנועי, יומרות גדולות, המון יצירתיות, כן. המון, מהכתוביות בהתחלה, נכון. והכתוביות בסוף, נכון. והמוסיקה שלא אהבתי אותה, אבל היא הייתה מאוד, מאוד, מאוד יצירתית. אני חושב שהיו שם, אתה יודע, הצילום, הזוויות, כן. התאורה.
אצל החירות בהתחלה בזוויות
כן.
מוחדות.
אני חושב כן. שהסרט, במה היא מאוד, מאוד צעיר, הוא מאוד מאוד יצירתי, אבל בסוף זה לא נאסף למשהו אחד קוהרנטי שמצליח להשאיר אצלי חוויה מרגשת. פשוט אירוע קולנועי, אני לא יודע, אני לא אראה את הסרט הזה עוד פעם. עכשיו, אני יודע שהביקורות מהלילות, ולכן מדברים עליו באוסקר, ואני לא, אני לא חושב, לא יודע להגיד כמה הוא יזכה, אבל אני לא הצלחתי להתחבר לסרט. זאת הייתה החוויה שלי. כמו שאמרתי, לא אהבתי את הפסקול. שאלות שנשארתי איתם זה, למה תמיד הבמאי חייב לשבור לאדם ברודי את האף? לא הבנתי, אולי זה קשור.
כי האף לא נראה ככה, צריך לנסה להסביר את זה.
כן, זה השאלה היחידה שנשארתי איתה. ראיתי הרבה סרטים שאדריאן ברודי שובר את האף בהם.
פרופו יצירת הדרך, הוא צילם את הסרט ב-70 מילימטר ולא בפורמט דיגיטלי.
בשביל המראה המיושן והמגורן של שנות ה-50. קשה לי להגיד שהתלהבתי, הבנתי שזה סרט ענק, אבל לא התחברתי אליו.
לא, בסדר, אני חושב
שזה... אני גם ניסיתי להסביר למה.
לא, אני גם לא הייתה חוויה. אני לא מאוד רחוק ממך, אני אמרתי, אני גם, אני חושב שזה סרט אפוס קולנועי ורחב יריעה, אבל אני לא בטוח שהוא באמת... הוא לא מהגדולים שיזכרו לדורות וכאלה, זה מה שאני רוצה להגיד.
אז בואו נעבור לספוילרים ונוכל לדבר גם קצת על העלילה.
יאללה.
כן. ניסיתי לכתוב, ניסיתי לתאר בכמה משפטים על מה הסרט, ולהבין מה המשמעות, למה הכתוביות הן באלכסון, למה זה ככה, אם יש לזה איזה משמעות, ומה המשמעות של המעברים ההיסטוריים של הקראת המכתבים על ידי ארשבט, כן. אשתו בהונגרית. אז הסרט מחולק מעניין, זאת אומרת, יש שתי מערכות ואפילוג. והמערכה הראשונה בין 47 ל-52, ונקראת החידה של ההגעה.
יש כותרת שאומרת.
כן, החידה של ההגעה. זה הסיפור ההגעה של לסלו לאמריקה. המפגש הראשון שלו עם זונה, זאת אומרת, ככה מתחיל הסרט, ואיך הוא מפלס את הדרך שלו למשרת הארכיטקט. כמו שאמרת, מזכיר קצת את העלייה הרוסית, ואנחנו מכירים את לסלו, איש קשה, אבל מאוד איכותי, אינטלקט מאוד גבוה, מאוד קשוח. אני חושב שזה היה שעה ו-40 הטובות אולי, כן. של הסרט, ואתה עוקב אחריו. אני אמרתי, אוקיי, אני מנסה להזדהות איתו, להבין במה מדובר. ואז יש 15 דקות ההפסקה עם הטיימר, ואז מערכה שנייה בין שנת 53 לשנת 60, שנקרא, אני לא יודע איך תרגמו את זה בעברית, אבל אני זוכר שקראתי את זה באנגלית, The Hardcore of Beauty, תרגמתי את זה ללוז היופי, אשתו, הוא מצליח להביא אותה מהונגריה, yeah. הרשבת עם האחיינית, סופי או זה סופיה, היא פתאום חולה, ופתאום הכל מתחיל להתפזר, דברים שהתחילו בהתחלה, כמו החבר שלו שהוא גר אצלו, פתאום...
בן דוד.
כן, פתאום... Yeah. מין סיפור כזה שהיא מאשימה אותו, אבל זה פוף, נעלם, כאילו דברים שקורים, אין להם איזשהו המשך, זה לא מעיד על כלום, וזה מה שאמרתי, ניסיתי להתחז...
למה? הוא גירש אותו עד מהבית, וזהו, הוא לא רוצה לתת אותו בקשר.
וזהו, ובזה זה נגמר. אז זה מה שאני אומר, לא היה, אני לא אמרתי שזה לא היה קשור לכלום, אלא אמרתי, האם הוא חוזר, הבן דוד שלו?
לא.
בדיוק, זה סיפור חייו, זה מה שאני, כאילו, כשאתה מנסה להיאחז במשהו, החוטים נפרמים, ואז הוא מאבד את המשרה בגלל איזושהי תאונת רכבת באיזו סצנה מאוד מאוד מוזרה, נכון. שמצד אחד...
רק חלום, מצד שני...
בדיוק, זה, כן. ואז הרכבת מצולמת מלמעלה, מוסיקה מאוד מבהילה, ועם הקריאה איזשהו מכתב תוך כדי, ואז יש את התאונה שבעצם מסיתה אותו מהחיים, ואיך שזה ממשיך, והוא חוזר, ובאיטליה יש סצנה יפה, ברחוב ועם השיש, כשלעצמן הן סצנות יפות, אבל האם הן נקשרות לאיזה חוט אחד? אני אומר שוב, לא. ואז יש את האפילוג של 1980, שהוא מגיע, אשתו כבר מתה, הפעם הוא על כיסא גלגלים, הפעם הוא לא מדבר, להבדיל מהאחיינית, הפעם האחיינית מדברת, והיא נושאת איזה נאום, והיא מתארת את היצירה שלו, זה הביאנלה הראשונה לארכיטקטורה בוונציה, שמתארת את, כן. את יצירותיו, את כל החיים שלו, והיא מסיימת במה שהוא אמר לה, של זה לא היה, זה הפוך, זה לא היעד זאת הדרך, אלא זה לא הדרך זאת היה, זה היעד.
כן.
אני לא צריכתי להבין, על זה היה הסרט? שזה לא משנה הדרך, משנה היעד? אני כאילו, אני לא הייתי יכול להבין שזה הסרט, וזה אומס, אומס, אומס של פרטים ושל אירועים, שאני לא הצלחתי, למה זה משפט הסיום? אתה יודע, וניסיתי להגיד, אוקיי, על מה הסרט? על החלום האמריקני, ועל ארכיטקטורה, ועל חוויית הגירה, וקפיטליזם, ופוסט טראומה, וגזענות, ושנאת זרים, ותעשייה כבדה, והמתח בין אמנים, ובין פטרונים, ואז פתאום יש...
ושיקום אחרי טראומה.
ואופיום, והבן הקריפי של גיא פירס, והיחס שלו לאחיינית. יש איזה קטע יש איזה היחס של הבן של גיא פירס לאחיינית, זו השתקנית, והוא כמעט, הוא רוצה לנוס אותו סצנה, וזהו, כאילו, אין איזה שהוא, לא מאשימי, זה לא, היא לא בטראומה, לא קורה עם זה כלום, אותו דבר, קורות סצנות, וזהו, זה, אני לא יודע, והוא מוותר על המשכורת שלו למטרת, לטובת הפרויקט.
ובסוף אתה יודע, אבל גם למה, כי למה הפרויקט היה כל כך חשוב לו. היא אומרת שבעצם, כל העיצוב של המקום הזה, היה בהשראת המחנות.
כן,
הוא רצה בעצם
אוקיי,
לתאר
נכון.
את המחנה, את בוכוולד,
כן, כן, כן,
שהוא יצא ממנו,
בוכוולד,
ואת כן. בוכוולד, שהוא מחנה שהוא יצא ממנו, והוא גם ייצב אותו.
בגלל זה היה חשוב התקרה הגבוהה.
נכון, והתקרה הגבוהה והמקומות הצרים, mm-hmm. וגם הוא ייצב אותו עם מעברים תת-קרקעיים, כן. כדי שהוא ואשתו יוכלו להיות מחוברים כל הזמן, כי היה כאילו אזור שכאילו שלו ואזור שלה, וכאילו שהוא אף לא יתנתק ממנה, ויש להם בעצם אזור שמחבר ביניהם מתחת לקרקע, וזה היה כאילו מבחינתו המוניומנט של הנצחת מה שהוא עבר בשואה באיזשהו מקום, וכזה היה לו חשוב לבנות את זה ב-whatsoever.
כן. אז זה מה שרציתי להגיד, שאין לסיפורים המשך, זה פשוט קורה, וזהו. והחלק הראשון שבאמת לטעמי הוא יותר טוב, אז אפשר עוד איכשהו להזדהות ולהבין מה עובר עליו ומה המניעים, והחצי השני לטעמי התפזר ונאבד.
יש כמה דברים שכן לקחתי משם שהיו לי מעניינים. א', הסרט הזה הרבה צנות מיניות יחסית.
כן.
וזה סרט שהוא מגיל 14, זה כאילו קצת מוזר. אתה יודע, כמו אמרת, מפגש עם הזונה, ועונסים אותו באיזה שלב.
למה היה חשוב? הסרט 3.5 שעות. מה הסצנה של הזונה הייתה חשובה בהתחלה?
אני גם חשבתי על זה.
אתה מבין?
אני לא יודע. תראה, אני חושב שניסו להגיד שהוא... הוא מכור, הוא היה מכור לסמים, הוא היה מכור לזה אלכוהול, אולי גם משהו עם הזונה, אני חושב שהוא כאילו, הוא מנסה לשקם את חייו אחרי טראומה בלתי נתפסת של השואה, והוא מוצא נחמה בסמים ובפנטזיות של מיניות פרוורטית או משהו כזה.
פעם אחת, מילא הוא היה הולך כל שבוע.
אתה לא יודע אם הוא לא הלך כל שבוע.
אז זהו, אתה מבין, מראים לך סצנה והיא לא ממשיכה.
אם הסמים כן יראו אותך שהוא נשאר מכור כל החיים.
נכון. אני לא שאלתי למה הראו את הסצנה של הסמים, את זה אתה מבין לגמרי.
מצד שני, גיא פירס נס אותו בסוף, וגם אחרי זה הולך, זה מה שהוא הולך להאשים אותו בסוף הבית שלו, אז כאילו, זה גם סצנה די...
לטעמי הבחירה של הבמה הייתה מוזרה, כי הוא מצלם את הסצנה מהגב של הרשבט. עכשיו, היא נותנת שם את המשחק. היא כועסת.
הסצנה שהיא באה להאשים אותו.
כן, אבל זה מצולם מהגב שלה, בשביל לראות את, את התגובה של גיא פירס, אבל אותה, הוא לא מדבר, הוא רק מגיב, ואותה אתה כמעט לא רואה.
וגם יש הקצה המוזרה שהוא נעלם פתאום. גיא פירס, כן, לא מבין מה קרה. ולמה כן. הוא נעלם? תקשיב, למה הוא נעלם?
הבחירות שלה,
זה ברור.
זה היה סצנה מאוד חזקה, שהייתי מאוד מנותק ממנה, כי הוא צילם אותה מהגב של הרשבת.
לא, וגם אני לא הבנתי. מתחילה לילתית, שהוא פתאום נעלם, הולכו לחפש אותו, ולא יודע, מצאו אותו,
לא מצאו אותו,
לא מצאו
אותו,
לא
מצאו אותו,
נעלם, כן, לא יודע מה קרה, כאילו, למה הוא נעלם פתאום אחרי שהיא תיחה באותה האשמה הזאת.
כן.
אבל אתה יודע, אבל האונס עצמו כן יש לו מסר, כאילו, אתה יודע, על הקפיטליזם והניצול, וזה שהוא רואה בו בסוף את ה... המאגר שיעשה את העבודה בשבילו, כי הוא בעל הממון והוא יחליט מה עושים, והוא...
מגיע out of the blue.
הוא הביט שלו קצת, אתה יודע.
מגיע out of the blue.
נכון.
כאילו, אין הכנה מראש, זה לא ש... לא יכולתי לדמיין שזה מה שיעשה המיליונר ה... לא, אי אפשר היה לדמיין את זה. לא, באמת. אוקיי, אז הוא מתאמר באנשים, הוא צועק עליהם, אוקיי, בסדר, אבל הוא נס אותו. הוא רואה אותו מזריק סמים ושפוך שם על המזרון. אני דמיינתי, או שהוא ירחם עליו, יאסוף אותו, ישקם אותו, או שהוא יסנה אותו ויבעט אותו ויסלק אותו. זה שני הקצוות.
אז הוא לא שם... אתה קורא לשני, אתה קורא לשני.
כן, אתה מבין? כאילו, לא, לא יודע.
כן.
לאנוס אותו ואז להמשיך?
הוא אנס, אבל הוא גם אמר, כאילו, אתה... היה אוניו כזה, אתה יודע, אני אחליט עליך.
כן.
זה כאילו, אתה יודע, זה הכי... זה הכי שליטה שיכול להיות.
הוא ממש נהנה לדבר איתו מהשיחות האינטלקטואליות. הוא הרגיש שהוא נותן לו השראה, שהוא מביא אותו למקומות.
זה מה שהוא אמר, אבל הוא מצד שני, אולי הוא גם...
אבל גם אני קיבלתי את התחושה הזאת, כי היה נדמה שהוא... לא מקנה בו, זה היה נדמה, כאילו הם מדברים כשווים, עם יכולות אינטלקטואליות גבוהות, לנתח את המשמעות, את העולם. כאילו, יש לו איזה מישהו לדבר איתו.
כן.
ואז פתאום זה, לא יודע.
אני חושב שהיה פה גם מסר, אמרתי ציוני וזה, היה שם איזה מסר של יהודים טוב בישראל, כי הוא מאגר, והוא הלך את זה, וכאילו, וזה, מהחזה של בן גוריון, והשמירה למסורת,
והאחיינית
שעולה לארץ, ובסוף היא מגיעה, והיא מדברת על ירושלים, וזה, וכאילו, וגם אשתו רצה לעלות לארץ, ואומר לה, לא, אני רוצה להישאר פה לבנות את המונומנט הזה, וכאילו, הם קצת נתנו את המסר הזה, שישראל יותר טוב ליהודים. ויש גם, אני חושב שזה מתכתב גם עם הניגוד הזה בין האכזריות הקפיטליסטית, שגיא פירס היה מייצג שלה מאוד חזק, לבין סוג של ערבות הדדית ומשפחתיות יהודית. אתה יודע, היה לו, אתה יודע, או שאתה יכול להגיד, זה בין החלום האמריקאי שמציע אפשרות לרווחה כלכלית ואישית, שהוא בחר בה בשום מקום, לבין בעצם החזון הציוני, שקהילה מאוחדת, שוויונית, ותראית את זה שהוא חוזר מהשואה, עם הולך לבן דוד והחיבוקים, וזה גם התכתב קצת עם השביעי לעשירי, אתה יודע, הבן אדם יצא מהשואה, ופתאום הוא לא יודע מי שרד ומי לא, ואומרים לו שאשתו שרדה, והוא מתחיל לפקוד, ומתאחדים האהובים שלהם שחוזרים מהשואה, מתחילים תהליך השיקום והריפוי, זה התכתב, וגם נתן את הקהילתיות היהודים שדואגים להם, דואגים, ויש להם את המסורת שלהם, ובאמת סוג של ערבות הדדית שהם עברו את המשהו הזה, לעומת האמריקאים, עם הקפיטליזם, עם הציניות, עם הלא אכפתיות, עם ההסתכלים על המאגרים, כי הניגוד הזה היה חזק, וזה מתכתב עם כמובן עם תלול ישראל באיזשהו מקום. כן, זה חושב שזה גם הנקודה שחשבתי עליה תוך כדי. הוא כן סרט, אתה יודע, הסקשבת אותו לתאר מקודם, אני חושב שיש בזה משהו, אתה יודע, דמות מומצאת.
אני יודע, אני באמת...
גם אני חשבתי על זה אחרי זה, דמות שהמציאו מישהו, שהוא כאילו בסיפור סביבו, ו...
אני חושב שכן, אבל תאר היה...
אהבת יותר. כן, יותר קוהרנטי.
כי יכולתי להיאחז, בוא נגיד ככה. כן. טוב, בסדר. מה אנחנו רואים בפעם הבאה?
מיקי 17.
כן, של ג'ון... וואו, כאילו איך קוראים לבמאי?
ג'ון הון, הוא משהו כזה. כזה זה כן. שעשה את פרזיטים.
כן.
כן, עם רוברט פניסטון.
כן. אוקיי.
Okay. סרט מדע בדיוני, נראה מגניב. ראינו פה טריילרים, נראה אותו לפעם הבאה. מעולה.
טוב, את הפרק הזה אני ערכתי. אם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, ואם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו בחברים, תצביעו לנו בגיק טיים ודרגו אותו באפליקציה. בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.